שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. ולפני הכל אני רוצה לפתוח בבקשה קטנה, אני רוצה לבקש מכם שאם אתם נהנים מהתוכן תמליצו לחבר או חברה, בן או בת משפחה, ויתרה מכך, אם אתם רוצים ככה להיחשף באופן קבוע לא רק לפודקאסטים אלא להדרכות שאני מעביר ביוטיוב ולסדנאות שאני מעביר אחת לכמה זמן ללא עלות והניוזלטר השבועי שלי, אז אני מזמין אתכם להיכנס לאתר שלי www.nevorose.co.il, וגם ממש מתחת ל, או יותר נכון בדסקריפשן, בתיאור של הפרק, יש גם קישור לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אני מעדכן באופן כמעט יומיומי עם תרגילי כתיבה, טיפים לכתיבה, ויש שם גם קישור כמובן להירשם לניוזלטר. אז אתם יודעים, כולנו כותבים שמנסים ללמוד עוד ועוד ולהתקדם עוד ועוד עם הידע שלנו, אז בעיניי זאת הדרך הכי הכי נכונה, כי ההאזנה לפודקאסט הזה זה צעד נפלא, אבל יש עוד המון המון דרכים והן כולן בחינם, ואני מבטיח שתמיד יהיו בחינם. אז אני כן מזמין אתכם ככה לעקוב יותר מקרוב אחרי המסע ואחרי העדכונים ואחרי תרגילי הכתיבה, וזו הדרך שלנו להפיק את המקסימום ממסע החיים הזה בעיניי. והיום אנחנו נדבר על איך כותבים פנטזיה ואיך כותבים מדע בדיוני. אני כן אפתח בכך שאני אגיד שאני באמת מאמין בלב שלם שהפרק הזה מתאים לכולם. כי גם אנחנו כותבים טקסטים שהם הרבה פחות, נקרא לזה, פנטזיה והרבה יותר ריאליים, אנחנו עדיין עוסקים לא מעט בבניית העולם, בפער בין העולם שבו הדמויות חיות לבין הסיפור שאנחנו מספרים. וזה לא משנה אם הסיפור מתקיים בארץ רחוקה רחוקה, באי בודד, בעולם בדיוני לחלוטין, או בתל אביב. גם אתם כותבים על תל אביב, כל אחד ואחת יש להם את התל אביב שלה. ואני באמת, אני מדבר המון על, אנחנו לימדו אותנו שאנחנו צריכים לעשות אפיון דמות, אבל אני מדבר המון על אפיון העולם, כלומר איפה הדמויות חיות. אז אני כן מאמין שהפרק הזה רלוונטי לכל אחד ואחת ולכל סגנון כתיבה, ואנחנו בעצם רוצים לעשות איזשהו דיפ דייב לתוך עולמות הפנטזיה והמדע הבדיוני. ואני קודם כל רוצה לדבר על משחקי הכוח בין העולם לבין הסיפור. כשאנחנו כותבים פנטזיה או מדע בדיוני, יש לנו איזושהי נטייה להאמין שהדבר הכי חשוב זה העולם שאנחנו בונים. ופגשתי כותבים וכותבות לאורך השנים שהם פשוט במשך שנים רבות הרכיבו עולמות. הם המציאו שפה שלמה ויצרו מפה ויצרו תרבויות שלמות עוד לפני שהם כתבו את הספר בכלל. עכשיו הדבר הזה הוא מדהים. אני יודע שיש הרבה הרבה כותבים, בעיקר בעולמות הפנטזיה, שהבנייה של העולם זה הדבר שהם הכי מתרגשים ממנו. אבל אני מרגיש שזה איזשהו ריקוד בין איך העולם נראה לבין מה הסיפור שאנחנו מספרים. תזכרו רגע, כל ספר פנטזיה או ספר מדע בדיוני או סרט או סדרה שצפיתם בהם, מה שתפס אתכם בסוף זה הסיפור, זה לא העולם. מה שתפס אתכם בסוף זה הדמות, הגיבור, הגיבורה, הפרוטגוניסט, לא בהכרח העולם. העולם הוא קנבס, הוא קרקע מאוד מאוד נכונה ואיכותית לסיפור שאנחנו בונים. אני גם לא רוצה להקטין את זה, אני חושב שהעולם מאוד מאוד חשוב, ולא סתם אני, בעוד רגע כשאני אדבר על הנושא הראשון, אני אדבר על העולם. כלומר, זה המקום שאני פותח ממנו את הפרק הזה. אבל זה איזשהו ריקוד, ואף פעם מעולם, אתם יודעים, אף אחד לא אמר לנו מה משחקי הכוחות צריכים להיות. כלומר, כמה אני צריך להתמקד בעולם, וכמה אני צריך להתמקד בסיפור. אז אני כאן, לפני שאני צולל פנימה, אני באמת רוצה להגיד שהדבר הכי חשוב בעיניי הוא הסיפור. בכל סיפור באשר הוא, דרך אגב, זה לא משנה מה הז'אנר, זה לא משנה מה הסגנון, זה לא משנה אם זה ספר ראשון שלנו או ספר שלישי שלנו. כל מה שחשוב זה הסיפור. זה כל מה שחשוב. וזה מה שאנחנו רוצים לזכור. והנושא הראשון שאני מדבר עליו זה איך אנחנו בונים עולם. כי יצא לי לדבר המון, יש לי גם פרק שלם על איך קודם דמות, ודיברנו על אפיון ושאלות שצריכים לשאול את הדמות. אבל אנחנו לא עושים את זה על העולמות שעליהם אנחנו כותבים. ומה שאני אגיד כאן סביב בניית העולם, זה לא בהכרח רלוונטי רק לפנטזיה, זה רלוונטי לכל עולם. כי אני מאוד אוהב להשתמש בדוגמה, ואני מניח ששמעתם אותי מדבר על זה בעבר, שגדלתי בתל אביב. ואני רואה את תל אביב כעיר מלאת אפשרויות. בתור אמן, אני מאמין שתל אביב, כילד, פתחה לי המון המון אפשרויות, הכרתי המון אמנים בגיל צעיר, וזה פתח לי איזושהי אמונה שוואלה, אני יכול להתפרנס מזה. כלומר, זה דבר שהוא לא מאוד גס להתפרנס מזה. אז אני זוכר כילד, ממש האמנתי בזה, וכנער, זה משהו שהלך איתי, וכאדם מבוגר כמובן. ויש הרבה אנשים שיראו את תל אביב וכעיר מאוד עמוסה ומאוד שלילית, ואולי מאוד פייק בזוויות מסוימות. אז אם אני והאדם שמרגיש ככה לגבי תל אביב, נכתוב טקסטים על תל אביב, אנחנו נכתוב על עיר שונה לחלוטין, נכון? אז אנחנו רוצים לרגע, לפני שאנחנו כותבים טקסט על העיר, לשאול את עצמנו איך אנחנו תופסים את העיר. כלומר, זה עובר בטקסט. אי אפשר להתעלם מהעובדה שזה עובר בתוך הטקסט. אז מה העולם שאני כותב עליו? רגע לאפיין אותו, האם זה עולם חיובי, עולם שלילי, האם זה עולם אופטימי, עולם פסימי, אם הדמות שלי תלך ברחוב. זו שאלה שאני מאוד אוהב לשאול את הכותבים שאני מלווה. אם הדמות שלי עכשיו תלך ברחוב, האם יש יותר סיכוי שמשהו חיובי יקרה לה, או משהו שלילי יקרה לה? כשכתבתי את הספר הראשון שלי על הודו, שאלתי את השאלה הזו כל הזמן, כי בגלל שהודו היא מדינה לא רגילה, אז יש מתחושה שכל מה שאתה הולך ברחוב, דברים יכולים לקרות לך. ולגיבור שלי קראו לא מעט דברים חיוביים ולא מעט דברים שליליים. אבל תמיד עצרתי ושאלתי את עצמי, האם בסוף בהוויה הודו טובה עבור הגיבור שלי? אז הוא רגע, מה אני נבוא מאמין לגבי הודו, זה לא רלוונטי. אבל האם הודו, הקרקע, הקנבס הזה, האם היא טובה עבור הגיבור שלי? או האם היא לא טובה? ואני אמרתי שהודו טובה, זה אומר שדאון דה רוד, בסופו של דבר, כל הדברים, קומדיה טעויות הזו והדברים השליליים שיקרו, מובילים לדבר שהוא חיובי. ועכשיו אני חוזר רגע לעולמות הפנטזיה. אז דיברנו על זה שאנחנו רגע רוצים להבין מה העולם שאנחנו כותבים עליו. עכשיו, אם אנחנו כותבים על עולם שלא קיים, על אחת כמה וכמה אנחנו רוצים להבין. אנחנו רוצים להבין מה העולם, איך הוא נראה. עכשיו, תדמיינו רגע, תבינו רגע את ההבדל, אני רוצה שנבין את ההבדל בין סרט לבין ספר. אם זה הסרט, לא צריכים להסביר לי כלום, נכון? הייתי רואה את הכל לנגד עיניי, הייתי רואה את הצבעים של העיר, אם זו עיר, אם זה יכול להיות שזה אי, הייתי רואה את הצבעים של האי, ואת העצים, ואת הסאונד, ואולי מוזיקה מתנגנת, ואיך אנשים לבושים, ואת השפה שבה הם מדברים, ואת המחוות גוף שלהם, ואולי את הצבע העור שלהם, אף אחד לא צריך להסביר לי שום דבר. הייתי פשוט רואה את הכל לנגד עיניי. לעומת זאת, בספר, אנחנו ככותבים, בעיקר בתחילת הספר, בשלבי האקספוזיציה, אנחנו עוסקים קצת יותר בהנגשה. אני מבין שהקורא לא מבין כלום, ולא רואה כלום. כלומר, הוא רואה את מה שאני נותן לו. הוא רואה את מה שאני מנגיש עבורו. וכל שאני אתן לו יותר, ככה הקורא יבין יותר מהר במרכאות מי נגד מי. עכשיו, ככותבים, אנחנו, הפחד הכי גדול שלנו הוא לשעמם את הקורא. נכון? זה הפחד הכי גדול שלנו, ויכול להיות שפעם קראנו טקסט שצלה לשלושה עמודי תיאורים, והלכנו לאיבוד והשתעממנו. אני לא מדבר על שלושה עמודי תיאורים. אבל בואו ננגיש את הסיפור. כלומר, אני קודם כל רוצה להבין, האם אני מבין איך העיר נראית? האם אני רואה את העיר? אני זוכר שלפני, אני חושב זה היה בשנה שעברה, לא מזמן, ליוויתי כותבת נפלאה, והיא כתבה טקסט על בואנוס איירס בארגנטינה. ולא הייתי בבואנוס איירס נכון להקלטת פרק זה עדיין, אבל הייתי באמריקה הלטינית, העברתי שם לא מעט זמן. ואמרתי לה, תקשיבי, כל מה שכתבת בטקסט הזה, אני מאמין לך שיתרחש, זה סיפור אמיתי, אני מאמין לך שיתרחש בבואנוס איירס, אבל לא נתת לי שום סממן. איפה המוזיקה ואיפה האנשים ואיפה האמפנדס, תני לי רגע, תני לי את המקום שאת כותבת עליו. הטקסט שהיא כתבה באותה מידה יכול להיכתב בכל עיר ברחבי העולם, לא היה שום סממן. תנו לי את הסממנים בתור קורא. תנו לי את ההבנה שהטקסט הספציפי הזה יתרחש בבואנוס איירס או בעולם הבדיוני שבניתי. אני רוצה בכל רגע נתון להרגיש אנרגיה אחרת. בכל רגע נתון. כי כשאתם צופים, אני רגע אתן את הדוגמה, משהו שכולנו מכירים, אתם צופים בהארי פוטר או במשחקי הכס, או באבטאר, אני מדבר רגע על עולמות של פנטזיה ומדע בדיוני, אף אחד לא צריך להסביר לי בשום שלב שאני לא נמצא בתל אביב, או שאני לא נמצא בארצות הברית. נכון? בכל שלב אני מבין באופן מאוד ברור איפה הסיפור נמצא. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות בתור כותבים ספרותיים. אנחנו רוצים להנגיש וכל הזמן לתת לקורא את ההבנה ואת התחושה של איפה הוא נמצא. ככל שהקורא ירגיש יותר settled in, יהיה לו יותר ברור איך הדברים נראים, ככה הוא ירגיש יותר נינוח וככה הוא יענה יותר מהסיפור. עכשיו זה לא רק כתיבה מתארת, זה גם כמובן דיאלוגים, אנחנו רוצים לדבר את השפה, זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לכתיבה מתארת, אבל כמובן כתיבה מתארת זו דרך הגישה המהירה ואולי אפילו הפשוטה והנוחה ביותר עבורנו לספר את העולם, אבל אני יכול לכתוב את העולם רק ברגע שאני מבין איך הוא נראה. האם כשאני כותב את הטקסט אני רואה בדמיוני בדיוק איך העולם נראה? אני רוצה לראות את הדבר הזה, ואם אני כותב טקסט על ניו יורק, והייתי בניו יורק לפני 10 שנים, אני רוצה שרגע לצלול בדמיוני, אולי אני צריך לראות כמה יוטיובים, אולי אני צריך לראות איזה סרט של וודי אלן על ניו יורק, שנייה להחזיר את עצמי לתודעה הניו יורקית, לצורך העניין. שוב, זה רלוונטי גם לפנטזיה ומדע בדיוני, אבל גם לעולמות שכולנו מכירים, זה חייב להיות מדויק ולתת לקורא את התחושה. אני תמיד אוהב להגיד ככה. כשאני כותב טקסט על מקום שהוא לא ישראל, אני רוצה לכתוב את הטקסט ולצא מנקודת הנחה שהקוראים שלי לא היו במקום הזה בעולם. אם אני כותב טקסט על הודו או על תאילנד או על יפן או על ארצות הברית. אני לא רוצה לצא מנקודת הנחה שכן, הקורא שלי מכיר את ניו יורק. כן, הקורא שלי ראה נער חידות מבומביי והוא מכיר את הודו. לא, זה לא מספיק. אני רוצה להנגיש את זה עבורו. אז איזשהו קו מחשבה שכאילו נראה לנו מאוד הגיוני כשאנחנו כותבים על מקום שהוא אמיתי, אבל כשאנחנו כותבים על מקום לא אמיתי, על אחת כמה וכמה. כי הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שהקורא ישליך לסרטים אחרים. כי המקום לא קיים באמת, נכון? אז הוא ישליך את זה לסרטים אחרים, זה הדבר שאני בהכרח לא רוצה שיקרה. כי הקורא הגיע כדי לקרוא את הסיפור שלי. לא סיפורים אחרים. כן, כולנו מושפעים כמובן מהמון המון דברים, וגם אני מושפע. אני לא חושב שדיברתי על אדם בפודקאסט הזה יותר ממה שדיברתי על טרנטינו. כולנו מושפעים בהמון המון זוויות, וזה בסדר. אז דיברנו על לבנות עולם. ודיברנו על הריקוד הזה בין כמה העולם חשוב אל בין כמה הסיפור חשוב. וכן, העולם חשוב. לא סתם בחרתי לפתוח את הפרק ולהקדיש לא מעט זמן מהפרק הזה לעולם. אבל עכשיו בואו נדבר על הגיבור. על הפרוטגוניסט, על הגיבור או הגיבורה שלנו, הדמות הראשית שכל הדבר הזה מתקיים דרכה. כשאנחנו כותבים פנטזיה ומדע בדיוני, לי זה מרגיש שהמסע של הגיבור יותר חשוב מכל ז'אנר אחר. עכשיו, מהו מסע הגיבור? מסע הגיבור זה, הגיבור התחיל מנקודה א', והוא הולך לסיים את הסיפור מנקודה ב'. אם הגיבור התחיל בנקודה א' וסיים בנקודה א' או בנקודה א' ושליש או א' וחצי, לא בטוח שהסיפור מצדיק את עצמו. יכול להיות שאנחנו כל כך התאהבנו בעולם שאנחנו כותבים ולא שמנו מספיק דגש על הגיבור. עכשיו, כשנדבר על מתחיל בנקודה א' ומסיים בנקודה ב', זה מבחינתי מתחלק לשני חלקים. ועסקתי בזה בפרק על הדמות. אם אתם רוצים להעמיק בדמויות, כי אני לא רוצה לחזור על עצמי, אז יש פרק שלם על כתיבת דמות. הגיבור שלי התחיל בנקודה א' ברמה הפיזית וסיים בנקודה ב' במקום אחר. הגיבור שלי התחיל בנקודה א' ברמה רגשית, נפשית, מנטלית וסיים בנקודה אחרת. זה מה שחשוב לי, הצעד המנטלי. יכול להיות שהגיבור שלי התחיל בתל אביב וסיים בתל אביב, יכול להיות שהוא התחיל באותה דירה וסיים באותה דירה. אבל רגע, מה הגיבור שלי עבר? מה המסע שהגיבור שלי עבר? בסוף, 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 הספר שלי, בסופו של דבר, הספר שלי הוא מסע הגיבור. זה מה שאני רוצה לראות לנגד עיניי. הרי יש לנו איזשהו רעיון הרבה פעמים לקונפליקט, נכון? הגיבור מתעורר בחדר נטוש, באי בודד, והוא צריך למצוא את דרכו. אוקיי, זה קונפליקט. אז הגיבור צריך למצוא את דרכו. אני רוצה לקוות שעד סיום המסע, יכול להיות שהוא ימצא את דרכו, יכול להיות שלא, אבל אנחנו נבין מי נגד מי, אנחנו נבין מה הדברים שהגיבור עבר. זה מסע הגיבור. והדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות זה ליצור גיבור שטוח. כי אם הגיבור חווה לא מהדברים, אבל הוא כזה, לא, הוא לא משתנה בתפיסה שלו, הוא לא מגיע להחלטה חדשה, או תובנה חדשה, או הבנה חדשה. אז האם הסיפור הצדיק את עצמו? ואני קורא לאחרונה לא מעט ספרים שאני מרגיש שהכותבים פחות מודעים לעולם הזה. לעולם של מסע הגיבור, וזה מה שאני רוצה לדבר עליו לא מעט. ועל אחת כמה וכמה בספרים בז'אנר של הפנטזיה והמדע בדיוני, אנחנו לא רוצים להקל ראש במסע של הגיבור. מסע הגיבור הוא אחד הדברים הכי חשובים בכתיבה. אז בואו נשאל את עצמנו. הגיבור מתחיל בנקודה הזאת. בדרך כלל ההתחלה יותר ברורה לנו מהסיום, נכון? הגיבור מתחיל בנקודה הזו. לאט לאט עוברים עליו דברים, נכון? הרבה פעמים דברים שהוא בחר והחלטות שהוא קיבל, והרבה פעמים העולם זורק עליו דברים, כמו שהעולם זורק על כולנו דברים. והגיבור צריך להסתדר. הגיבור צריך להסתגל. הגיבור צריך לקבל החלטות בזמן אמת. חלק מההחלטות לא פשוטות. חלק מההחלטות די פשוטות. אז אני רוצה להבין מי הגיבור שלי. בדיוק כמו שאפיינתי את העולם, עולם חיובי, עולם שלילי, עולם אופטימי, עולם פסימי, אני רוצה להבין מי הגיבור שלי. האפיון הכי בסיסי. מה מטרת העל שלו? מה הוא מנסה להשיג? עכשיו נכון, יכול להיות שכמו הדוגמה שתיארתי של הגיבור שלי מתעורר בחדר נטוש על אי בודד, בלי שמושג איך הוא הגיע לכאן, אז נקודת המוצא היא לא מאוד ברורה, או אין לו מטרת העל בפרק הראשון. אבל יכול להיות שלאט לאט אנחנו נבין מה מטרת העל שלו. יכול להיות שמטרת העל היא רק לחזור הביתה ולהיות בריא ושלם, ויכול להיות שמטרת העל היא לחשוף שחיתות או משהו אחר. אני רגע ממש מאלתר תוך כדי תנועה. אז מבחינתי הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. להבין מי הגיבור. אז אוקיי, הבנו מה העולם. אנחנו מצליחים ממש לראות אותו בדמיוננו. הבנו מי הגיבור. אנחנו מצליחים ממש לראות אותו בדמיוננו. בשלב הזה מבחינתי זה ישמע מצחיק, אבל אני כבר רוצה שיהיה לי מספיק מידע בראש, ככותב, שאני יכול לראות את הגיבור מהלך ברחובות העולם שבניתי. שוב, אם זה אי, מעליך על החול הלבן באי שבניתי. כלומר, אני כבר ממש רוצה להצליח לראות את הכל. דרך אגב, לראות גם את הגיבור ברמה הוויזואלית, איך הוא נראה? מה הגובה שלו? מה צבע האור שלו? האם הוא מאוד מקועקע, או האם הוא הולך בלי חולצה לכל מקום? אני רוצה לראות את הגיבור, בדמיוני. ממש בדמיוני. ואז אני רוצה לשאול עצמי מה הסיפור. מה הסיפור שאני כותב? עכשיו, הרבה פעמים כמובן יש קורלציה מאוד מאוד מדויקת בין מה הסיפור לבין מי הגיבור. אין פה, אין צורך להרחיב על זה יותר מדי, כי בסוף הגיבור הוא הסיפור. נכון? אבל אני רוצה להבין האם העלילה ברורה לי. עכשיו, אני רגע רוצה לעשות דיסקליימר קטן, לשים כוכבית קטנה. כי כל מה שאני מלמד הרי הוא לא לתכנן יותר מדי. נכון? אני כל מה מלמד את המקום של לנוע במרחבים אינטואיטיביים. אני לא בהכרח רוצה לדעת איך הסיפור מסתיים, אני רוצה לנוע במרחב ולגלות ביחד עם הדמויות שלי. אז אני רוצה לשים פה כוכבית. אני לא חייב לדעת את כל הדברים שדיברתי עליהם לפני שאני מתחיל לכתוב. אני רוצה אולי לקבל הבנה בסיסית של איך העולם נראה, הבנה בסיסית של איך הגיבור נראה, ואז לזרום. אבל לא לזרום בחוסר אחריות. אני אחזור אחורה, אני אתקן, אני אדייק, אני אעשה את כל הדיוקים שצריך, ותזכרו, אנחנו נעבור על הטקסטים שלנו עוד כל כך הרבה פעמים. אנחנו נעבור על הסיפורים האלה עוד כל כך הרבה פעמים, שכרקע זו רק טיוטה ראשונית, והיא מאוד גולמית, והיא מאוד מבולבלת, והיא כך היא צריכה להיראות. אז אני לא רוצה לדעת את הכל מראש. אני רוצה לדעת כמה שיותר כמובן, אבל אני גם לא רוצה לחטוא באובר תכנון. המחלה הגדולה ביותר של כותבים וכותבות ב-2024 היא אובר תכנון. ולצערי, עד היום הרבה 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 בתי ספר לכתיבה וסדנות כתיבה מלמדות ככה. אתה חייב לכתוב את ה... אתה לא יכול לכתוב סיפור לפני שאתה יודע את הסוף. אל תכתבי דמות לפני שאתה עושה עליה אפיון שלהם כמו עורך בוויקיפדיה. שוב, אני לא דוגל בגישה הזו. כי אני מאוד נתקעתי אל מול הגישה הזו. במשך שנים לא הבנתי מה לא בסדר בי ככותב. עד שהבנתי שאוקיי, אני פשוט נוע במרחב. ואני אחזור אחורה ואתקן. וכן, חזרתי אחורה ותיקנתי על ההיסטור כמה תיקנתי. אבל הגולמי, הראשוני, זה מה שחשוב, רק להוציא אותו. כי רובנו לא מגיע לשם בכלל. להוציא את הגולמי והראשוני, זה הדבר הכי חשוב. אז מה הסיפור שאני מספר? הרבה פעמים אני שם כל כך הרבה דגש על העולם, שאני לא מבין מה הסיפור. העולם חשוב, אבל הסיפור מגיע לפניו. הסיפור הוא מה שחשוב. אני אתן דוגמה. אני מאוד אוהב להשתמש בדוגמאות במשחקי הכס. דרך אגב, הקדשתי פרק שלם בפודקאסט הזה, אני לא זוכר את המספר, סלחו לי, אבל הקדשתי פרק שלם לשיעורי כתיבה שלמדתי במשחקי הכס. אז אם אהבתם את הפרק הזה, אני ממליץ לכולכם ללכת ולהזין לפרק ההוא. במשחקי הכס עשו עבודה מאוד גדולה של לבנות עולם, נכון? זה עולם שהוא לא העולם שבו אנחנו חיים, יש שם קצת כוחות על וקצת רקונים. אבל אני חושב, שוב, אולי לא תסכימו איתי, אבל אני חושב שהפרקים המעניינים ביותר של הסדרה הזו, סדרה עם 8 עונות, הפרקים המעניינים ביותר של הסדרה זה הפרקים שבמרכאות לא קרה בהם כלום. לא קרבות צבאיים גדולים ולא קרב בין רקונים. הפרקים המעניינים ביותר זה הפרקים שמתקיימים בחדרי חדרים. הפרקים השקטים האלה, שהם פשוט פוליטיים לחלוטין, והם עדינים לחלוטין, והכותבים תבו את הדמויות ואת הרגש בצורה הכי טובה. אלה הפרקים הכי טובים. אני גם חושב שזה הכוח של משחקי הכס. הכוח של משחקי הכס זה היכולת להפתיע, סיפור, הדיאלוגים, סיפור, והאכפתיות שיש לי כלפי הדמויות, מסע הגיבורים, סיפור. זה מגיע לפני הכל. אני לא צפיתי בשום פרק של משחקי הכס כי יש בו דרקונים. דרך אגב, אני לא, בדרך כלל אני לא אוהב לצפות בסרטים אובר פנטזיונרים. מאוד נהנתי לצפות במשחקי הכס ושר הטבעות ובאבטר וכו' וכו', אבל בדרך כלל אני אעדיף לצפות בעולם שהוא כמה שיותר ריאלי. כלומר, כל החלק הבדיוני שם הוא היה כמו כוכבית עבורי. אני הייתי שם בשביל הדיאלוגים ובשביל מסע הגיבורים. זה מה שחשוב באמת. ועוד דבר שאני רוצה לדבר עליו לפני סיום, זה שהרבה פעמים בעולמות של פנטזיה ומדע בדיוני, מאוד ברור לנו מי הטוב ומי הרע. וזה משהו שאני רוצה ככה להציף אותו רגע לפני הסיום, כי כשאנחנו כותבים על עולמות הרבה יותר ריאליסטיים, הרבה יותר ריאליים, אז לא, בדרך כלל הקו הדק בין הטוב לרע לא מאוד ברור לי. הגיבור שלי יכול להיות אנטי גיבור, ויכול להיות שאני לרגע בעדו ולרגע לא בעדו. והצד השני שהגיבור חווה מולו אתגר, יכול להיות בת הזוג, בן הזוג, הורים, הם לא בערך מתנהגים ברוע. נכון? כלומר, יכול להיות שבכל שלב אני ארגיש שמישהו אחר הוא האיש הרע בסיפור. כלומר, אין לי צורך להגדיר הרבה פעמים מי הטוב והרע המוחלטים, אבל בעולמות של הפנטזיה והמדע הבדיוני, יש מין תחושה שיש טוב ויש רע מאוד מוחלטים. קחו את שר הטבעות לצורך העניין. הטוב זה מי שמנסה להציל את היקום, והרע זה הכוחות הרעים שמנסים, בלי להיכנס רגע לתוך סדרת ספרים או סדרת הסרטים, זה הכוח הרוע שמנסה לחרב את העולם. כלומר, הטוב והרע מאוד מאוד ברורים. קחו גם את אבטר לדוגמה. הטוב זה מי שמנסה לשמור על הפלננטה שבה הוא חי. הרע זה בני אדם שמנסים לקחת מעולם שהוא לא שלהם. שרתי את זה על כל סדרת ספרים, או על כל סרט, או על כל סדרה. כלומר, הטוב והרע, הרבה פעמים בעולמות הפנטזיה והמדע הבדיוני, הם מאוד ברורים. וזה משהו ששווה לשאול את עצמנו, אם אנחנו כותבים פנטזיה ומדע בדיוני, מי הטוב ומי הרע, האם זה ברור ומוחלט, ואם אנחנו רוצים שזה יהיה ברור ומוחלט. עבורי דרך אגב ככותב, אני בדרך כלל לא הייתי רוצה שזה יהיה מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד מוחלט, אלא הייתי רוצה שזה יהיה קצת up in the air, ולתת לקוראים לעשות אינטרפטציה שלהם. אני מאוד אוהב את המקום של לתת לקוראים לחוות את החוויה שלהם. למדתי, זה שיעור שלמדתי על בשרי, אחרי שהספר הראשון שלי יצא, למדתי שאני, הספר הוא של העולם, הוא כבר לא שלי. זה ישמע עליהם מאוד רוחני, אבל כל אחד יקרא את הספר ויקח אותו לאן שהוא רוצה, אין לי שליטה. הספר יצא. אני לא יכול לשנות את ה... יש כמה עשרות אלפי עותקים של הספרים שלי בחוץ. אני יכול לשנות את המהדורה הבאה אם אני רוצה, אבל אני לא יכול לשנות את העותקים שבחוץ. אין לי שום יכולת פיזית לשנות אותם. זה שייך לעולם. אין לי יכולת לשלוט במה אנשים ירגישו. אבל זו איזושהי שאלה מעניינת לשאול את עצמנו רגע לפני סיום. ועד כאן הפרק הזה, דיברנו באמת לעומק על כתיבת פנטזיה ומדע בדיוני, ובאמת רציתי לתפוס את זה בזווית שתתאים לכל הסגנונות. אני שוב אגיד, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אני אשמח שתמשיכו איתי במסע הזה ותצטרפו לקבוצת הוואטסאפ, שם אני מעדכן כמעט כל יום בסדנאות כתיבה ובהדרכות כתיבה ובפרקי הפודקאסט החדשים. תצטרפו לניוזלטר שיוצא לפחות פעם בשבוע, בעצם במייל לרשימת התפוצה, ובכללי אני מזמין אתכם להיכנס לאתר שלי. או פשוט חפש את השם שלי בגוגל, זו כנראה הדרך הכי הכי פשוטה, ופשוט להמשיך להיחשף באופן קבוע. אני חושב שאנחנו עוברים פה כבר מסע, והפודקאסט הזה רץ כבר להערכתי 3.5 שנים, יותר משלוש שנים בוודאות. אז זה שאתם איתי במסע הזה מאוד מרגש ומיוחד עבורי, ואני מזמין אתכם להמשיך ולצרוך עוד וללמוד עוד, כי הלמידה תמיד, תמיד יש לנו עוד מה ללמוד. ועד כאן הפרק הזה, אנחנו ניפגש כרגיל בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.